למה הרמב״ם רואה רק שלוש תגובות אפשריות? זו הייתה שאלה אחת. ומה הוא מתכוון שהאמצע הזה בהכרח יהיה הדבר הנכון? כן, ככה זה רואים שזה משהו שיטתי ביחס לכל המצבים המדוברים. אז בואו נתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, למה הוא רואה פה בעצם שלוש? מה זה בעצם השלוש אפשרויות? הרי ברור שיכולים להיות כל מיני תגובות, אבל הכל נוגע בעצם לאותו עיקרון. איך, אם ניקח לדוגמה את השלישייה של הנדיבות, פזרנות וקילות. כן? שאמרנו שהכותרת של העניין זה כיצד האדם מתנהל בענייני הממון, בנוגע לנתינה לזולת. כן, כלומר, איך אנחנו מתנהלים בענייני הממון בנוגע לנתינה לזולת, ופה אנחנו מתייחסים לפזרנות מצד אחד, זה הצד הקיצוני, נקרא לזה השלילי, האחד, יש את הצד הקיצוני ההפוך, ויש את האמצע. עכשיו, ברור שההחלטה מה, כמו שאמרנו, מה הדבר הטוב ומה הדבר הלא טוב, זה על פי שיקולי השכל. זאת אומרת, כולנו מבינים, כן, אם ניקח לדוגמה את זה, שפזרנות זה בעצם נתינה לא מבוקרת. ומה עלול להיות בנתינה לא מבוקרת? אז יש פה כל מיני דברים שליליים. זאת אומרת, מצד אחד האדם הנזקק מקבל, הזולת מקבל, אבל מצד שני, נותן יכול להיות נחסר מדי כתוצאה מזה. ויכול להיות שגם כלפי המקבל זה לא נכון, כיוון שברגע שהוא מקבל באופן מופרז, אז יכול להיות שיהיה לו גם יותר מכדי צורכו, ואז הוא בעצם יוצר אצלו את הניצול גם שלו לצורך. זאת אומרת, הוא לוקח, גם הוא לוקח בהפרזה, כמו שהנותן נותן בהפרזה. זה הדברים השליליים שיש פה בקמצנות. אז יש פה, כלפי המקבל יש פה חיסרון, כי הוא לא מקבל את מה שצריך, אבל כלפי הנותן יש פה יתרון, כי הוא שומר על הממון שלו, כמו ש... כי אנחנו צריכים למצוא בסופו של דבר את ה... אבל בשניהם יש דבר שלילי. עכשיו, מה זה האמצע? האמצע זה בעצם מחשבה כזאת. אתה אומר, אני מנסה להביא לידי ביטוי, פעולה, שיהיה בה רק את החיובי בלי השלילי. כן? זאת אומרת, אם לדוגמה אנחנו אומרים, ניקח את הדבר השלילי שאמרנו שיכול להיות פה, אז בפזרנות יש שלילי מצד הנותן, בקמצנות יש שלילי מצד המקבל. מה הנדיבות בעצם עושה? הנדיבות זה בוא תוציא את המעשה הטוב לפועל, המעשה לפועל, באופן שהוא כולל רק טוב, לא כולל את התופעות השליליות שיש במה שקראנו לזה הקצוות. עכשיו, לפי זה מובן מה זה המושג ממוצע של הרמב״ם. המושג ממוצע של הרמב״ם הוא לא מתכוון להגיד האמצע, אלא הממוצע הכוונה, הדבר המאוזן, הוא גם קרא לזה ממוצע וקרא לזה, כן, גם מקודם הוא קרא השוות, כן, השוות, הממוצעות. מה שהוא מתכוון לומר זה הפעולה שמביאה לידי ביטוי את היתרונות שיש לכל אחד מהקצוות, בלי החסרונות שלהם. זה את היתרונות בלי החסרונות. עכשיו, אם אנחנו עכשיו ניכנס קצת יותר, כן, להקשר המציאותי, בעצם מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אדם שבהקשר מסוים של מציאות, הוא מגיב ספונטנית באופן מסוים. אנחנו רוצים להביא את האדם למצב כזה, שהתגובה הספונטנית שלו תהיה כזו שהיא רק בעלת היתרונות בהקשר הזה, ואין בה חסרונות. זה הפשר של בעצם מה שהרמב״ם אומר פה. עכשיו, מה ששאלנו, למה הוא לא מביא יותר משלוש? ברור שיש פה כל מיני תמהילים, זאת אומרת, אתה יכול שהוא לא יהיה ממש פזרן קצה, אבל יהיה לו נטייה לפזרנות. כן? זאת אומרת, הוא יהיה נוטה לפזרנות, הוא לא יהיה בנדיבות, הוא יהיה נוטה לפזרנות. וגם פה יש אין ספור מינונים, כן? יש את הפזרן שהוא מבחינתו נותן בלי שום חשבון, ויש פזרן שהוא עושה קצת חשבון, ויש פזרן שעושה עוד יותר קצת חשבון, כן? וכן הלאה. אז ברור שיש פה איזה רצף אפשרי, אבל מבחינתנו לא כל כך מעניין אותנו כל הרצף הזה. מה שמעניין אותנו זה להבין שבקצוות יש חיסרון, אתה צריך להבין מהו החיסרון, ולהביא לידי ביטוי את המעשה שכולל רק את היתרונות בלי החסרונות. וזה האיזון הזה. עכשיו תחשבו, הרי כל אחד מהקצוות יש לו יתרון, כן? בוא ניקח את הפזרנות, אפשר לראות את זה בכל אחת מהשלישיות. מה היתרון של הפזרנות? אמרנו מצד המקבל. מה החיסרון? מצד הנותן, נכון? מה היתרון של הקמצנות? מצד הנותן. מה החיסרון שלה? מצד המקבל, נכון? אתה צריך... בעצם כשהקצוות יאזנו אחד את השני, כלומר, כשהפזרנות תיתן לנו את ההתחשבות במקבל, והקמצנות תיתן לנו את ההתחשבות בנותן, אנחנו נמצא את המעשה המבוקש, נכון? לכן הוא קורא לזה... מה שנמצא באמצע, כן? זה לא באמצע בדיוק, יכול להיות שיהיה לו נטייה, תכף אנחנו נדבר על זה, זה לא ממש באמצע. עכשיו בואו נדמה את זה, אני כדי להמחיש לעצמי את הדברים שכתובים פה, אני הייתי ממחיש את זה כמו, נניח שיש לנו איזושהי אפשרות, כמו ווליום של, של מכשיר שיש בו רמקול, נכון? אז יש לך, נניח מ-0 עד 10, אז אם אתה שם את זה בקצה, למעלה, אז אתה שומע את זה בקול רם. מדי. אם אתה שם את זה בקצה למטה, אז ביטלת את זה. אין לך בכלל את הדבר הזה. אז אתה צריך לשים את זה באופן שזה יישמע בצורה טובה. זאת אומרת, לא יהיה לו את השקט, את השקט הטוטלי, כי אתה רוצה שיהיה שמה, אבל מצד שני, אתה לא רוצה שיהיה שמה יותר מדי, כי לשקט גם יש יתרון, אז אתה צריך למצוא איזשהו משהו מאוזן. נכון? אותו דבר, תדמיינו כל אחד מהשלישיות האלו, כאילו אתם צריכים לאזן פה, בעצם. עכשיו, חלק מהאיזונים זה לא בדיוק באמצע. יהיה להם נטייה כלפי משהו מסוים. אם ניקח את הפזרנות, קמצנות, נדיבות. איפה הייתם שמים את הנדיבות? נניח מ-0 עד 10. בהנחה שהפזרנות זה 10 והקמצנות זה 0. איפה הייתם שמים את הנדיבות? אני לא ששם את החמש, הייתי שם את השבע בערך. היא נוטה לפזרנות יותר מאשר לקמצנות, אבל היא לא פזרנות. היא כן נתינה ברוחב לב, אבל לא פזרנות. אז היא יותר נוטה לפזרנות מאשר לקמצנות. כן? או אם תיקחו לדוגמה, ניקח גבורה, מסירה לסכנות ופחד. איפה הייתם שמים את הגבורה? יותר נוטה למסירה לסכנות או יותר נוטה לפחד? יותר נוטה למסירה לסכנות, נכון? הגבורה היא... התמודדות עם הבעיה, באופן שאתה, כן, לא עכשיו בורח או, אני יודע, משותק כתוצאה מזה שאתה צריך, תקחו לדוגמה את השלישייה, סבלנות, כעס והיעדר הרגשת הביזיון. איך זה נכנס פה? כמובן, אפתיות. כן, זאת אומרת, יש אדם, מה הכותרת של השלישייה הזאת? התגובה של אדם כלפי מאורעות שהם מנוגדים לרצונותיו. אז יש את הכעס, זה הצד ימין, יש את היתר הרגשת ביזיון, זה כוונה שאדם אפתי לחלוטין, ויש את הסבלנות. איפה הייתם שמים את הסבלנות? למה היא נוטה יותר? לאפתיות, נכון? היא לא אפתיות, אבל היא יותר נוטה לזה, היא סוג של מין התנהלות איטית, או בושת פנים ממוצעת בין העזות והביישנות. איפה הייתם שמים את ה... ביישנות זה הכוונה באופן כזה שאדם יש לו ביישנות יתרה, זאת אומרת שהיא מונעת ממנו מלבוא באינטראקציה עם אנשים. כן, אז יש לנו ביישנות יתרה, ביישנות ועזות פנים. איפה הייתם שמים את הביישנות? יותר נוטה לביישנות היתרה, נכון? 3 הייתי שם אותה, 3-4. כן, וכן הלאה. עכשיו, מה אני רוצה להמחיש בזה? כשאנחנו אומרים ממוצע, הכוונה היא, אתה צריך להוציא לפועל, זה הנקודה, את העניין באופן שכולל רק את היתרונות של הקצוות, בלי החסרונות שלנו. כן? העזות יש לה חיסרון, כי היא תכונה כזאת שגורמת לאדם לא להתחשב בסביבה, בישנות יתרה זה התחשבות מופרזת בסביבה. כן? ואתה צריך שכן תהיה התחשבות, אבל לא התחשבות מופרזת. לכן אתה קורא לזה ביישנות. כן? זה נוטה יותר לביישנות היתרה מאשר לתכונה של העזות. לכן זה מה שרצינו להדגיש. לא מדובר פה ממוצע, הכוונה שהוא נמצא במקום טוב באמצע, כן? זה לא הנקודה. אלא הנקודה היא שזה פעולה שיש בה רק יתרונות ולא חסרונות. בהקשר המדובר. כן? הפעולה האידיאלית בהקשר המדובר. בוא נחזור לזה שאם אנחנו מדברים על מידה בנפש, אנחנו בעצם מדברים על זה שזאת תהיה התגובה הספונטנית של האדם. אנחנו צריכים להביא את הנפש לזה שזה תהיה התגובה הספונטנית. עכשיו, כל זמן שלא הבאנו את הנפש למצב זו תגובה ספונטנית, אז מה אדם צריך לעשות? לכבוש. או להתאמץ שלא להיות במצב ה... בוא ניתן דוגמה. בוא ניקח, אני אביא דוגמה לכבישה ואני אביא דוגמה למאמץ של גבורה. עכשיו, בכל מקרה, בין גבורה הכבישה, בין גבורת ההוצאה לפועל, זה גבורה... כי אתה הולך נגד הטבע הספונטני. ניתן דוגמה. בוא ניקח את ה... את השלישייה של כעס, של הכעס, היעדר הרגשה והסבלנות, לעומת ה... ניקח את אלו שדיברנו מיד אחר כך, הזאת ביישנות וביישנות יתרה. כן. בוא ניקח את זה. נניח שאדם יש לו בעיה של הכעס, מה הוא צריך לעשות? זאת אומרת, זו התגובה הספונטנית שלו. ברגע שהוא מפגש במציאות שהיא מנוגדת לרצונו, הוא מתפרץ בצורה של כעס. מה הוא צריך לעשות, אותו אדם? צריך לכבוש, נכון? צריך להפעיל גבורה של כבישה, נכון? עכשיו, מה קורה אם אצלו יש אפתיות? זו התגובה הספונטנית שלו. כן, יש עכשיו מישהו... אני יודע מה, מקלל אותו, אומר כל מיני דברים קשים, והוא... זה לא... כאילו הוא לא נאמר. מה זאת אומרת לא נאמר? הוא... אתה צריך להוכיח אותו. כן? יש לו אפתיות. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך גבורה, נכון? גבורה לא של כבישה, גבורה של הוצאה לפועל, כדי להביא את עצמו לתגובה המתאימה בהקשר הזה. נכון? אז תלוי באיזה צד אנחנו נמצאים. אם אנחנו בצד המתפרץ, אנחנו צריכים גבורה של כבישה. אם אנחנו בצד, נקרא לזה הפסיבי, אנחנו צריכים גבורה של הוצאה לפועל. כל זה יהיה נכון עד שהמידה תתוקן. ברגע שהמידה תתוקן, אני כבר לא אצטרך להשתמש בזה. כי באופן ספונטני זה תהיה התגובה. בסדר? מידה מתוקנת זה מצב המצב הספונטני של הנפש מגיע בצורה כזאת. עכשיו אתם מבינים למה הרמב"ם קרא לכוח הזה בנפש, לתופעה הזאת הנפשית קרא לה מתעורר. אתם מבינים? אנחנו דיברנו על זה אז, אבל עכשיו זה יותר מוחש מזה. קרא זה מתעורר, זה הכוונה היא כי יש פה את ההתעוררות הנפשית, התגובה הספונטנית של הנפש. יש מצב של תגובת יתר, ויש מצב של חסר בתגובה. זה הקצוות. ויש את התגובה הראויה. אחרי קוראים זה מתעורר, שיש בו את התנועה של תגובה מופרזת, ויש מצב של חוסר תגובה, ויש את התגובה המאוזנת. כמו שאמרנו שהיא מוציאה לפועל את הטוב שבשני הקצוות. טוב, עד עכשיו מה שדיברנו זה רק להבין את המושגים שהרמב"ם מדבר עליהם, ואיך זה בא לידי ביטוי בנפש, וכמו שהזכרנו, היה לנו פה כמה וכמה שאלות. אנחנו... נצטרך להיכנס בעזרת השם, וזה בעצם ההמשך של הדברים של הרמב״ם, זה מה השיטה של התיקון. איך מתקנים את זה? אדם מגלה אצל עצמו שהוא כועס, או אדם מגלה עצמו שהוא אפתי, אדם מגלה אצל עצמו שהוא קמצן, או מגלה אצלו שהוא פזרן, מה עושים כדי להביא, שוב, עד שאנחנו מביאים את הנפש למצב המאוזן, שזה תהיה התגובה הספונטנית, אז אנחנו נצטרך להשתמש בגבורה הזאת, או בגבורת הכבישה, או בגבורת הפעולה. אבל מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהתגובה הספונטנית תהיה כזאת? זאת הסוגיה בעזרת השם שאנחנו נעסוק בה, ולא נעזר בהמשך.